ברוכים הבאים לפודקאסט השורה התחתונה של בית ההשקעות גלובלנט. בכל שבוע נארח מומחים מעולם ההשקעות מישראל והעולם. נדון בנושאים שונים מעולם הכלכלה, ההשקעות והמוצרים הפיננסיים השונים ונעניק לכם ערך רב ככל שניתן. מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסקטים ולעלות ללייב שלנו בכל יום שני בשעה 5. כדי ליהנות מתכנים, ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet. כיף גדול שאתם פה איתנו לפרק מספר 81. ומי שראה עכשיו בפתיח שכתוב שהוובינר מתחיל ב-5, אז כבר לא, הוובינר מתחיל ב-7. והנה אנחנו כאן בפרק מספר 81 בשעה 7 בערב, אז ברוכים הבאים לכל מי שאיתנו כאן עכשיו, בשעה החדשה, בלייב, ובואו נדבר על השקעות, על כסף, על פיננסים, על מגמות, בשביל זה אנחנו כאן. אז כיף גדול לראות שהרבה מאוד חברים שלנו עלו והתחברו. אז דולי ואלינור פה איתנו, כיף גדול לראות אתכם, ואסתר היקרה, אני רואה פה גם הרבה מאוד חברים חדשים, וגיא פה איתנו, אילנה, אילן, משה, אוהד, אורית, רפאל, סימונה, תומר פה איתנו, כיף גדול לראות אותך, יגיל, וייס, ויקי, יוסי, יובל, זאבה איתנו פה היום, איילה, אסף ששה היקר, שלום שלום, גדעון, ג'קי, ישראל מרק, עמי ורדי היקר, כיף גדול לראות אותך פה, אמיר, צבי, רן, רונית, שאול, טוב, הרבה מאוד אנשים, חברים, מכרים, אנשי מקצוע, כיף גדול לראות את כולכם, וגם הרבה חברים חדשים. אז מי שלא מכיר עדיין, ברוך הבא, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט ישראל. בואו אנחנו מדברים על כל מה שבוער בעולם הפיננסי, מגמות השקעה, הזדמנויות השקעה, סקטורים שונים. זה מה שאנחנו עושים פה, ובשביל זה אנחנו איתכם כאן בכל יום שני בשעה 7, לאחר 80 פרקים בהם היינו כאן בכל יום שני בשעה 5. הזזנו ליום שני בשעה 7. אני מקווה שהשעה הזאת היא טובה לכם, כי אליה תתרגלו. אנחנו נהיה כאן בכל יום שני בשעה 7, לפרק נוסף של השורה התחתונה. ואנחנו בלייב, גם בזום וגם בפייסבוק, עמוד של GlobalNet Investment House, ולאחר מכן אנחנו עולים ליוטיוב, ואנחנו עולים לפייסבוק, ואנחנו עולים לכל אפליקציות העסקתיים, שם אתם יכולים להקשיב, לשמוע את כל הפרקים הקודמים, כמו את פרקי העתיד, פרקי העבר, ולהמשיך להתעדכן בכל שבוע עם הפרקים שלנו. אז רגע לפני שנדבר על היום, חשוב לי להדגיש ולציין, כי אין לראות בתוכן הוובינר, הפודקאסט, כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, או ייעוץ מס, או המלצה בנוגע לכדאיות המלצה, לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, ואין לראות את הוובינר כהזמנה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי. המידע המוצג הוא לידיעה, והוא לא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד מכם, של המשפחה שלכם. לכן על זה אני ממליץ ואני מזמין אתכם לבוא אלינו, או לכל מתכנן פיננסי, או להתייעץ עם איש מקצוע בנוגע לתיק הפרטי שלכם. אז הוובינר הוא ככה לידיעתכם. אני מקווה שתקבלו כאן ערך משמעותי, כמו בכל שבוע. זה המטרה שלנו. אז על מה נדבר היום? היום אוהד וייגמן מארח את טדי לין, מלכ"ל מיטב דש, גמל ופנסיה, ואנחנו הולכים לדבר על התפלגות תיקי המוסדיים, לאן הלכו ההשקעות של הגופים המוסדיים, אנחנו ננתח את המשקיעים המוסדיים, את האקוויטי, גם בחול, נכסים אלטרנטיביים, איך הגופים המוסדיים משקיעים בארץ ובעולם. שבוע הבא, שימו לב, שבוע הבא יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, אנחנו נהיה כאן בפאנל מקצועי, כאן אני מתכוון ביוטיוב, בפייסבוק, בזום, אבל אנחנו נשדר מבריטניה, מאוקספורד, פרק מיוחד, אנחנו נוסעים לסמינר מקצועי של אנשי מקצוע, אנחנו מטיסים 50 אנשי מקצוע לסמינר מקצועי בלונדון, באוקספורד, בעיר אוקספורד ובאוניברסיטת אוקספורד, ואנחנו נקיים משדר מיוחד משם, אנחנו נהיה בפאנל מאוד מיוחד עם נציגים מבריטניה ונציגים מישראל, שידברו ביחד, אנחנו קוראים לזה הסודות מאוניברסיטת אוקספורד, ואנחנו הולכים לדבר על מהם המגמות שהיום אנשי מקצוע מדברים עליהם, שהם המגמות של השנים הבאות בתיק ההשקעות, ואיך אנחנו והלקוחות יכולים ליהנות מזה ולהתכונן לעתיד. המטרה היא לדבר על העתיד, למרות שהכי כיף וקל לדבר על, על העבר, המטרה שלנו היא תמיד לדבר על העתיד. אז זה יהיה שבוע הבא, ועוד שבועיים, יום שני, בשעה 7, נר ראשון של חנוכה, ואנחנו נארח כאן לדוקטור בועז ברק, ונדבר על נס פח השמן, שוק האנרגיה לאן. אנחנו נדבר על שוק האנרגיה, שוק החשמל, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ישנה, נפט, לאן זה הולך? רמז, נס פח השמן, איך השוק המסורתי עדיין עומד על שתי רגליים. זה יהיה פרק מרתק. זהו ההקדמה. אגב, כל מי שלא יודע, יש למטה צ'אט ו-Q&A, תשאלו שאלות, תעירו הערות, ותאתגרו את אוהד ואת טדי עם שאלות משל עצמכם. אז בואו נזמין את אוהד וטדי להצטרף אלינו. אוהד וטדי, אתם מוזמנים לעלות אלינו לוובינר. שלום, שלום.
ערב טוב, ערב טוב.
ערב מעולה, אוהד, כיף לראות ששומעים אותך ורואים אותך טוב. טדי, ערב טוב גם לך.
תודה רבה לך, תודה. תודה להזמנה שוב.
בכיף, תמיד אנחנו שמחים לארח אותך. אז אתם הכנתם לנו ככה ניתוח של הגופים המוסדיים?
כן, תשמע, המקום שבו אנחנו עוקבים אחרי גופי השקעה מקצועיים ומסתכלים מה המגמות, מה השינויים, מה המהלכים שעושים בגופים האלה, זה אחר כך להשלכה על התיקים הפרטיים של הלקוחות, יש פה מקום מאוד מעניין ומאוד חשוב להסתכל עליו. יש המון המון מסקנות שאפשר לקחת וליישם בתיקים הפרטיים.
אז בשעה הקרובה יש לנו את אוהד ואת טדי שהולכים לדבר איתנו על איך הגופים המוסדיים עושים את ההשקעות שלהם, ומה אנחנו יכולים ללמוד לתיקים האישיים שלנו, והנה דוד ירושלמי מבקש שיציגו את עצמם, אז אני אקח את ההזדמנות להציג את אוהד וייגמן, מנכ"ל גלובלנט ישראל, מי שלא מכיר, הוא פה כמעט כל שבוע, אנחנו מצליחים לקחת שעה מזמנו ולקבל את המידע, שככה יושב בתוך הראש של אוהד, וטדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, שני אנשי מקצוע מאוד מוכרים, מאוד בכירים בתחום, וכיף שאתם נותנים את הסקירה שלכם. אז זהו, אני יורד כרגע מהקו, אני עובר אחורה לטוקבקים, חבר'ה, תשאלו שאלות, תעירו הערות, אנחנו פה כדי לנסות לענות על הכל, אוהד, טדי, הבמה שלכם.
אוקיי, תודה, תודה רבה. אז אני גם אשתף באמת משהו שטדי הכין עבורנו, וכמו שאמרנו, המשבר הזה השפיע בצורה ניכרת על הצורה שבה גופים מוסדיים בעולם מתייחסים לניהול ההשקעות, ויש לא מעט שינויים שהגופים המוסדיים שעשו, והלקוחות הפרטיים גם יכולים לבוא ולעשות בתיקים הפרטיים. אז בואו ננסה ככה לנתח את המגמות החדשות של הגופים המוסדיים בעקבות משבר הקורונה.
תראה, תמיד מעניין לראות מה גופים מוסדיים עושים, כי בסופו של דבר הם קובעים את המגמות ואת הביקושים בשוק בסופו של דבר.
אנשים שוכחים שזה שוק. כלומר, עוצמת הפעולות של הגופים המוסדיים עושים, הם מזיזים את השוק, מזיזים את המחירים בשוק.
אין ספק. בסופו של דבר יש הרבה מאוד מגמות, יש גם כן אופנות, ויש גם כן בעצם נטיות, ואנחנו רואים אותן. ואני תמיד אוהב להסתכל לאורך טווח, לאורך תקופה ארוכה. הלוואי והיה לנו נתונים משנות אולי ה-90, כדי לעשות עוד יותר ארוך. אבל בעצם מה שרציתי בחלק מהמקומות זה לקחת נתונים מתחילת העשור, 2012-2013, אם אני זוכר נכון, בעצם לראות את המגמות ממה שקרה בשוק, כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה קצת, אנחנו יכולים ללמוד...
2013 זה לא אחרי, הרבה אחרי המשבר הסאפריים ש...
אין לנו שני משברים בדרך, נכון. גם את המשבר של 2008, אחרי המשבר של 2008-2009, ויש לנו את הקורונה בסופו של דבר, מאוד מעניין לראות מה קרה בקורונה, בסופו של דבר הגופים המוסדיים, מי שמסתכל אחורה רואה צוות פנטסטיות בשנה וחצי
האחרונות. מאוד מאוד יוצא דופן.
כן. ולכן, בואו נגיד, רגע, אבל מה קרה פה? איך זה נוצר? כאילו, איך בעצם הגופים המוסדיים הצליחו לעשות את זה? אז מעניין לראות את זה ברמת אפיקים, קודם כל, מה בארץ, מה בחול, מה בגחים, מה במניות, ללמוד קדימה, ואין ספק שיש כל מיני דברים שאפשר לדבר עליהם, העולם הזה הוא מאוד מאוד גדול, אפילו להגיע לעולמות מאוד של השקעות ירוקות, אוקיי? לא נכנסתי לרזולוציות האלה, אבל שאלה דבר, בסופו של דבר היום ההשקעות הירוקות נהנות מתנופה מאוד מאוד גדולה.
כסף גדול מאוד, שגופים עוזדים בכל העולם, כמובן לא רק מישראל, שמפתח טרנדין, אמרת זה אופנות.
בדיוק.
אז הרבה פעמים האופנות האלה... מונעות על ידי אותם זרימות כספים.
או מדינות מסוימות. אנחנו רואים שיש תקופה מסוימת, הרבה מאוד משקיעים התחילו להשקיע לפני כעשר שנים בגרמניה למשל, ואז מציפים את השוק, ואז אומרים, אוקיי, מה קורה עכשיו? ואז יש עוד שוק יכול להיות שיכול להתפתח. עוד אזורים בעולם. יש הרבה מאוד מגמות שאפשר ללמוד למה שעושים באמת הגופים המוסדיים.
הבעיה במקום הזה, שאנחנו תמיד רואים בתנועות הכספים, שתמיד אנחנו רואים את ה-early arrivals, הגופים המוסדיים הם אלה שמייצרים את המגמות, בעוד שהגופים, הלקוחות הפרטיים מגיעים מאוד 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 מאוחר, דיברת על גרמניה, כדוגמה מצוינת לשוק, אנחנו מדברים על שוק הנדלן בגרמניה, שפרח מאוד בשנים האחרונות, בעקבות כניסה מסיבית של כספים, לגרמניה של גופים מוסדיים וגם לקוחות פרטיים, אבל הלקוחות הפרטיים מגיעים בדיליי, מגיעים מאוחר.
אז תמיד לעצמך שאנחנו נצליח לזהות את המדינה הבאה, או את המגמה הבאה.
נכון.
לא לפני כולם, כי לא נתיימר להיות כאלה גאונים, אבל כן תחילת הסנוניות של הגופים הראשונים שמתחילים להשקיע, ואנחנו מצליחים לרכוב על אותו גל של ביקושים יחד איתם, ואז הנכסים שאנחנו נשקיע בהם, הם באמת ייהנו מאותה עליית ערך, בגלל שיש עוד ועוד ביקוש לאותם סוגי נכסים.
אז בעצם האסטרטגיה, או הטקטיקה שאתה מדבר עליה, זה בוא ננתח את המהלכים שהגופים המוסדיים עושים, ושוב, לא מהלכים ברמה החודשית, אלא מגמות שהן קיימות אצל כמה גופים מוסדיים, לא אחד שזיהה, אלא כמה גופים מוסדיים, לזהות את אותם מגמות בתחילת דרכם, ולהשתתף ולהצטרף כביכול לגופים המוסדיים בשלבים הראשונים של העשייה. מכאן אפשר עוד להרוויח משהו, ולא כמו בדוגמה שנתנו, היום בגרמניה ההצפה של הכסף העלתה את ערך גם מחירי הדיור, גם אשראי, במקומות האלה כבר אולי לא כדאי.
הרבה יותר להיות... קשה למצוא עסקאות טובות.
כן, כן, ומאוד קשה להרוויח במקומות האלה כבר. אז בואו ננסה בדיוק את זה, ללכת ולנסות לזהות את המגמות, ואם אנחנו מסתכלים על המגמות בשנה האחרונה, זה כבר משהו שיכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה לשנים הקרובות קדימה.
בהחלט.
אז נתחיל את ה... את ה...
אז קודם כל כרקע, כן. שני נושאים. האמת שאת השקף הזה, אני חושב שבכל מצגת שאני מדבר על השקעות, אני מכניס אותו כרגע.
כן.
זה מאוד מאוד מעניין. בעצם הוא שקף שפחות או יותר נותן איזושהי פרופורציה של השווקים השונים בעולם.
החלוקה הגיאוגרפית.
נכון, במה החוזק של כל אחד מהכלכלות בעולם. עכשיו, ברור שאנחנו לא נלך ונשקיע, או לפחות לא משקיעים לפי הפרופורציות אחד לאחד, אבל עלינו יש הטעיה מאוד מאוד גדולה, בטח לארצות הברית, ובטח לישראל, שבסופו של דבר הם שני, אולי ביחד, 25-6-7% מכלכלת העולם.
זה גם עניין תרבותי.
עכשיו, לכל מדינה יש home bias, מה שנקרא.
כן.
למשקיעים של אותה מדינה יודעים, זה הגיוני.
כאילו, זה ארצות הברית וישראל.
ואנחנו, home bias שלנו זה
ארצות הברית וישראל, זה home bias.
אז ברור שבסופו של דבר אנחנו חייבים להתגבר על הפיתוי הזה, מלהשקיע 100% מהתיק שלנו בישראל, כי אנחנו חושבים שאנחנו מכירים הכי טוב של ישראל, את ישראל. אז נכון שתהיה לנו את היה לישראל, אבל צריכים לדעת לשים אותו במשקל הנכון.
אפשר לומר שהנושא הזה בפרטים כבר הגופים המוסדיים גם היו פה מאוד מאוד מוקדם במשחק, כבר לפני עשור היינו תנודות אדירות של כספים.
עוד רגע נראה זה בגרף.
מצוין, אבל גם הלקוחות הפרטיים אפשר לראות שלפחות בשנים האחרונות, גם הקורונה השפיעה לא מעט בהקשר הזה, כן יצאו לחול. ראינו גם את המגמה הזו, אמנם בדילי, אבל היא פחות או יותר קרתה.
אין ספק.
אז מה?
אז רק לצורך הדוגמה, אני רק למקם את ישראל, שם מצד שמאל של הכדור, עם איזושהי חץ שצריך לצאת.
משהו קטן, 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 קטן.
וכמה, כן, וכמה באמת פיפסים מכלכלת העולם. אבל יש אזורים שלמים שמן הסתם אנחנו פחות חשופים, אם זה אסיה, בטח סין.
כל הכחול אנחנו פחות שם.
נכון, ואנחנו מבינים מה הבעיה גם, כי יש גם חיסרון מאוד גדול מלהיות מושקע בסין. ויש כל מיני חיסרונות אחרונים בכלכלת יפן, שהרבה מאוד שנים הייתה בסטגנציה.
עשינו וובינר רק על מה שקרה בסין לפני כמה חודשים, הנושא הרגולציה הסינית, והבחיכה של המשקיעים.
אז אנחנו מבינים למה מצד אחד יש פוטנציאל גדול, מצד שני יש חשש מאוד גדול מלהשקיע שם.
נכון.
ואזורים אחרים יכולים להיות גם אירופה, אפשר להיות שכלכלת אירופה פחות או יותר היא כמו כלכלת ארצות הברית. אנחנו לא משקיעים, לא גופים מוסדיים, בטח לא פרטיים, משקיעים באותו סדרי גודל בין ארצות הברית לבין אירופה, כי לא הכל זה רק נתוני הכלכלה הגולמיים. בסופו של דבר אנחנו מעברים על צמיחה, בפוטנציאל, בלכירות של המדינות השונות, אבל בהחלט אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, באים ואומרים, וואלה, וואלה, יש פה איזשהו משהו שחייבים לאזן.
כן, עכשיו גם אירופה היא לא הומוגנית כמו בארצות הברית. יש לנו קבוצה של מדינות מאוד מאוד חזקות, כמו גרמניה וצרפת, ואנגליה עדיין שם, אבל היא כבר לא חלק מהירוק, היא צריכה ככה להופיע קצת לבדה, אבל מאוד מאוד חזקה, בעוד שאפשר לומר,
איטליה.
יוון, איטליה, פורטוגל, גם ספרד, למרות שהיא קצת שונה מהבריק.
עושה קולות של היתורם.
היא עושה קולות של שינויים, עדיין זה לא אותו דבר כמו הקבוצה. אין פה הומוגניות באירופה כמו שיש בארצות הברית, ולכן גם לנו כישראלים, גם התרבות. התרבות האמריקאית הרבה יותר ברורה לנו.
אין ספק.
המידע שאנחנו מקבלים מהממשל האמריקאי וכל אותם אורגנים שמפיצים מידע על הכלכלה, מאוד נוח לנו שם.
ואיך לא, בלי החלק הכתום, אבל בסופו של דבר צריכים לעשות כבוד למקורות. נכון. חלק עדיין קטן של כלכלת העולם, אבל שהגופים המוסדיים כמעט, אפשר להגיד, באפס חשיפה. אם כל הגופים קונים איזושהי תעודת כן. צהל על מדינות מתעוררות כזה.
לטין אמריקה, כן.
אפילו לא, זה מדינות מתעוררות, כולל הודו, טורקיה וכאלה. EM
וכאלה שקונים.
אמרג'י מרקט, כן, צודק העניין. ואין השקעות ישירות, אנחנו מבינים בהחלט למה, אבל עדיין אני הייתי חושב שבשנים הקרובות תהיה איזושהי התפתחות, וגם אני חושב שמוצרים או השקעות נכונות בפינצטה ודרום אמריקה יכולים כאילו לבוא פה בחשבון.
עכשיו, לפני שאנחנו עוברים הלאה, מה דעתך על נושא החשיפה המטבעית? כי בסופו של יום אני חושב שהמון בכותרות, אנחנו מדברים על לצאת לעולם ואי אפשר להשקיע בישראל, ואנחנו רואים את השקל מתחזק. ומתחזק, וממשיך להתחזק, ואין לזה סוף, כלומר, אנחנו לא יודעים באמת לאן זה הולך באמת. מה אנחנו אומרים למשקיעים הפרטיים, שהכנסתם בשקל, הוצאתם בשקל, איך אנחנו יכולים לעזור להם לצאת החוצה, אבל מבלי לקחת את הסיכון המטבעי.
אין ספק שהשקל באמת
מפתיע
חזק מאוד, כן, ולא חשוב כבר מה עושים, השקל מתחזק ומתחזק. אנחנו מבינים את זה. עכשיו, בסופו של דבר, ברור שאם נצא למדינות שהחשיפה המטבעית שלא נרצה, אנחנו לא נהיה להיות חשופים, סביר להניח לריאל הברזילאי, כי הוא מאוד נתון דתי. אבל כן, אם אנחנו יוצאים לארצות הברית, אנחנו יוצאים לאירופה, צריכים איזושהי חשיפה, אני יכול להגיד שברמת הגופים המוסדיים,
שזה מה שחשוב,
רוב הגופים המוסדיים, בעצם שמסתכלים על כל התיק הזה, בערך בין 20-25% שומרים על חשיפה מטבעית. למרות שהתיקים
מגוונת.
בעיקר דולר. בעיקר דולר, מעט מאוד יורו. למרות שהתיקים שלהם חשופים הרבה יותר לחול, בעצם...
כלומר, אתה אומר, הם מגדרים חלק מהחשיפה.
הם מגדרים חלק גדול מהחשיפה, כדי שלא יותר מ-20-25%.
כי אנחנו רואים יציאה של כספים שהיא בחלק מהמקומות יותר מ-50%.
היציאה יותר גדולה מהחשיפה שמשאירים אצלם.
אז בעצם הגופים המוסדיים כן מגדרים ואפילו לא מעט, כי אם אנחנו יוצאים יותר מ-50% אחוז
חוצה... ועלויות הגידור לא זולות בכלל, בתקופה האחרונה.
ושווה לדעתך לשלם את עלויות הגידור האלה שאנחנו מדברים עליהן?
המומחים אומרים שכן, אז אני אגיד שכן. בסופו של דבר, אם רוב הגופים המוסדיים באמת מקפידים לעשות את הדבר הזה, כנראה שכל יש די קונצנסוס, אני חושב, במקום הזה, יהיה אפשר להתעלם שהמטבע שלנו מאוד מאוד חזק. כן. ובסופו של דבר, גם התשואות שלנו הן שקליות, ואנחנו תמיד מסתכלים על התשואה לעומת בעצם מה שאנחנו עושים במתחרים, ולעומת מה שעושים במוצרים האחרים, ואז יהיה קשה מאוד רק להסתכל על ההשקעות ביותר מזה בדולרים, וגם כי אנחנו מסתכלים על תיק של לקוח, אוקיי, ושיש לו את החסכונות בארץ, ויש לו נדלן בארץ, כן נכון, בעצם אם אנחנו מדברים על 20%, הרוב ההשקעות החדשות שלו, אני מניח שהם היו צריכים להיות עם חשיפה דולרית, כי כבר לכל אחד יש את החלק גדול מהתיק שלו, שהוא כבר במובנה בשקלים.
ברור, אבל לעניין הכלכלי צריך להוסיף גם את העניין ההתנהגותי. משקיעים פרטיים, אולי קצת בניגוד למשקיעים מקצועיים, משקיעים מוסדיים, מאוד מאוד מושפעים מהתנודתיות של התיק. ברגע שהתיק שלהם תנודתי, לכאן או לכאן, בעיקר כמובן לדאונסיידס לצורך העניין, בטח ובטח שמדובר על תנודתיות מטבעית, שהיא אפילו לא קשורה להשקעה, שהיא ארצה, זה מאוד מאוד מתסכל את המשקיע, והרבה פעמים אנחנו רואים קבלת החלטות שהיא צמודה לתסכול הזה, ויציאה מההשקעות שיכולות להיות השקעות טובות לאורך זמן וחכמות, רק בגלל התנודתיות הנוספת הזאת.
נכון.
וזה לא רק העניין הכלכלי של הגידור, אלא כמה משקיע פרטי יכול להתמיד בהשקעה לאורך זמן, בהינתן תנודתיות מטבעית. ולכן החשיפה המטבעית היא לא רק עניין כלכלי, היא גם לא מעט עניין התנהגותי וקבלת החלטות, השקעה בעקבות הפסיכולוגיה מאחורי העניין. בשתי הפרמטרים האלה, גם אני חושב שהעניין של הגידור הוא מאוד מאוד מהותי וחשוב. ובהחלט יש הרבה דרכים לגדר, ונכון לעשות את זה. גם אם זה לא באופן מלא, כמו שהגופים המוסדיים עושים. הם מגדרים באופן משמעותי ומסיבי, אבל לא מלא. זה נכון לעשות. גם למשקיעים פרטיים יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אם מישהו פה כמשקיע פרטי צריך עזרה בעניין הזה, אנחנו תמיד שמחים לעזור. אבל כן, ההמלצה שלנו היא לגדר, לא ב-100%, וזה אף פעם לא נכון 100%, אבל לגדר באופן משמעותי. כל אחד והמשמעותי שלו.
דרך אגב, שקף הבא, אם תעבור, בבקשה. מאוד מעניין לראות בעצם, זה כן. בעצם החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים
מאוד
זריים,
מעניין, מאוד
לאורך
מעניין.
הזמן.
כן.
אני יכול להגיד ששם בתחילת הגרף, בעיגול הראשון בעצם, בתחילת הגרף התערבתי למשרד האוצר.
פה התחלת.
לא, ממש בהתחלה, 2002. כן. ב-2002 התחלתי. בעיגול הראשון באמת הייתי שותף והייתי באוצר, כאשר נכתבו תקנות ההשקעה הראשונות, שבעצם שחררו קצת את מגבלות ההשקעה.
אתה היית חלק מהמהלך הזה כשהיית באוצר.
אני חייב להודות, אני הייתי יותר נלווה, כן. כאילו בוא נגיד, הייתי עדיין זוטר מאוד, וזה הגיע מה שנקרא יותר מהמנהלים שלי.
מה היה הרציונלי של הרשות בהקשר הזה?
היה משהו מרתק, אנחנו מסתכלים כולה 20 שנה לאחור, וגופים מוסדיים כולה 20 שנה, אבל עדיין שוק ההון הישראלי, איזה שינוי הוא עבר ב-20 שנה? גופים מוסדיים היו מוגבלים להשקיע מקסימום 20% במטבעי חוץ או בחוץ לארץ. 20%. בפועל אף אחד לא היה שם.
זה בכלל. גם לא הכספים האדירים שאנחנו רואים שהם מנהלים היום. זה עולם אחר לגמרי.
הייתה מגבלת חשיפה, אם נוסחה נכון, פחות מ-10%, היה 7% למניות. היה מגבלות של דירוגים. כמה? 20% אם אני זוכר נכון, טריפל-איי. 20% דירוגים יותר נמוכים. היה, רמת הניהול של הסיכון היה ברמה מאוד מאוד פטרנליסטית, וחלק גדול היה צריך בכלל בגלות חוב ממשלתיות, כן? וזה משהו שמאוד מאוד מאוד השתחרד עם הזמן, אנחנו רואים לאט לאט את העלייה, גם כן נכנסו קצת את הבתי ההשקעות הראשונים, צריך לזכור, אני הגעתי למשרד האוצר ב-2002, ומי שניהל את ההשקעות ברובם היו הבנקים, הרי קופות הגמל היו בשליטת הבנקים,
נכון.
אנחנו מכירים את הסיפור, לא ניכנס לכל הריכוזיות וכל הניגוד העניינים שהיו אז, ובסופו של דבר היה, לאוצר היה עניין מאוד לשחרר את זה.
לפתוח את השוק.
נכון, עד כדי כך, שאני זוכר ב-2006-2007, שידין אנטבי, שהיה ממונה שוק ההון, ממש יצא עם הצהרות פומיות, הגופים המוסדיים חייבים להתחיל להשקיע בחו"ל, ברמה של לדחוף את הגופים המוסדיים להשקיע בחוץ לארץ,
okay.
משהו שאנחנו מסתכלים היום, אנחנו מבינים עד כמה שרגולטור, ממש במילות פומביות, היה צריך להתערב כדי שהמנהלי השקעות ייקחו אומץ בעצם, ויתחילו להשקיע בחו"ל.
אוקיי, okay. אז זו המגמה הראשונה. אם אנחנו מזהים מה שנקרא מגמות גדולות שקורות לאורך זמן, זו מגמה, אפילו אפשר להגיד ישנה, אפילו לא okay. מגמה חדשה, וכן אנחנו מעלים ומחדדים את הנושא, כי לקוחות פרטיים בנכסים הנוספים שלהם, שהם לא בהסדרים הפנסיוניים וכן הלאה, הם לא עשו את הדרך של הגופים המוסדיים שם, כלומר עדיין יש פער.
לספק,
התיקים של לקוחות פרטיים עדיין רחוקים
בהקשר הזה. אנחנו רואים את כל הסחילה, כן, לאורך זמן, מן הסתם, אבל כן. תסתכל ובואו נקפוץ רגע ל-2020 ומשבר הקורונה. משבר הקורונה תפסה את הגופים המוסדיים בסביבות 35% השקעות מחוץ לישראל, ותראה את הקפיצה, דווקא, את הקפיצה הגדולה שאנחנו רואים כרגע, גם כן מתוך, היה שיירוך, ההשקעות האלה גם כן בגלל השיירוך החיובי שלהם גם כן עלו משמעותית, אבל בסופו של דבר אם היו רוצים להחזיק פחות היו מוכרים, ואנחנו רואים שהם כבר בסביבות 40% מהתיק, מהתיק הכולל, 40% ממנו נמצא בחול, ואם היינו עושים את ההתפלגות של המניות ואת האג"חים ואת המוצרים האחרים, תיק המניות כבר יותר מ-60-70% נמצא בחו"ל, יש מן הסתם מגוון, יש גופים יותר אגרסיביים.
60-70%
מתיק המניות כן. בחו"ל. הגופים שהכי פחות אולי 50.
שוק ההון פשוט קטן מדי בשביל הכספים הענקיים שיש
אין ב... איפה, אין איפה להשקיע את הכסף.
שוק ההון הישראלי
כמובן. נכון, כן. נכון, ויש פה לא מעט המפקות, ויש לו, השוק ההון הישראלי כן גדל, אבל עדיין הוא לא מסוגל לספוג את המיליארדי שקלים שבעצם מושקעים כל חודש בחיסכון הפנסיוני.
היום זה גם עניין של אלטרנטיבה. בעבר, כשהיה מאוד קשה לעשות מחקר על חברות גדולות בעולם, ולקבל את המידע כדי לקבל החלטת השקעה, היום המצב הוא שונה גם במקום הזה. הגופים המוסדיים התמקצעו בנושא הזה, ויש להם הרבה יותר יכולות לצאת החוצה, מה שחששו. בעבר הכירו את השוק המקומי, הכירו את החברות פה, איזושהי ביצה קטנה שהיה יחסית קל להכיר אותה, יצאת לעולם הגדול ולא היה את הניסיון בארץ לעשות. הרבה יצאו דרך קרנות דווקא. כלומר, היציאה הראשונה לא הייתה ברכישה של חברות, אלא בעיקר על ידי קרנות. כלומר, כל פעם שיש מהלך משמעותי וחזק בעולם, לא עושים אותו על ידי רכישה פיזית של ניירות, אלא על ידי קרנות שהביאו את היכולות שלהם לישראל.
כי בסופו של דבר, הגופים המנהלים, יש שם איזשהו חשש לחסכונות. מתחילים עם גופים מקצועיים. אם יש גוף שמתמחה
וניהול... עד שרוכשים את הידע והניסיון...
זה קרה עד שהתחילו להשקיע במניות בארצות הברית, קודם כל השקיעו בקרנות. עד שהשקיעו בנדלן, קודם כל השקיעו דרך קרנות. ואז רכשו את הידע...
כל אסט קלאס חדש, כל שינוי באסט קלאס חדש, הגופים המוסדיים, למרות כל הגודל שלהם, למרות כל היכולות, בסופו של דבר יש היום, היום מחלקות ההשקעה הם מאות אנשים בחלק מהגופים. קח את חברות הביטוח הגדולות, אנחנו מדברים על
אופרציות מאוד גדולות.
אופרציות אדירות של גופי השקעה ענקיים, מנהלים כבר מאות מיליארדים, כבר לא מצחיק לצורך העניין, ובכל זאת, כשעושים מהלך חדש, עושים את זה באמצעות קרנות, עושים את זה באמצעות מנהלים מקצועיים בתחום מסוים, כשרוצים להיכנס לתחום חדש. זה הרבה יותר שמרני אפילו ממה שלקוחות פרטיים עושים. לקוחות פרטיים ככה חוצים את הרוביקון הזה יותר בקלות.
כן,
לפעמים... קופצים, מה שנקרא.
אמיצים מדי.
כן, אמיצים מדי לפעמים. כן. אז הגופים המוסדיים מאוד 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 שמרנים, וגם זה אפשר ללמוד. זה לא דבר רע.
נכון.
אני לא מציין את זה כדבר רע, אני חושב ששמרנות וזהירות, זה דבר חשוב בתחום ההשקעות. אוקיי. אז הנה רואים כבר שינוי אחד של משבר הקורונה, קפיצה משמעותית בחשיפה לחו"ל. אוקיי. אז הנה הרכב התיק של קופות הגמל לאורך השנים.
אז כאן צריך טיפה יותר ריכוז כדי לעקוב אחרי הקווים השונים, אבל
לקחתי את... ריכוז זה חשוב בוובינר הזה, כן.
לקחתי בעצם חלק מהאפיקים השונים, אפשר לראות למטה, אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות, השקעות שונות, מניות, ואפשר לראות שיש כמה קווים בעצם שבולטים מאוד 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 חזק. קודם כל הייתי מתרכז בשתי הירוקים, אוקיי? שתי הירוקים בעצם, אוקיי, אנחנו עולים משמאל לימין, אפשר לראות את, את הקו שמתחיל קצת מתחת ל-25 ורק הולך ועולה, וזה מניות. בעצם, המניות בעצם הולכות וגדלות בצורה משמעותית.
הגדלה משמעותית של חשיפה מנייתית בתיקים.
אין ספק, בלעומת זאת, רואים את הירוק הטיפה יותר בהיר, שהולך ויורד מבערך גם כן את ה-25, כיפת למשהו כמו 10%, שזה בכלל הקונצרני בישראל.
כן.
שיורד מאוד משמעותית, אנחנו יודעים את הירידה הגדולה שהייתה בצורות, אנחנו יודעים את החוסר כדאיות שהייתה, ובסופו של דבר, מבחינת היקף ההשקעה, מבחינת גודל התיק, הולך ויורד, לא אבסולוטית, כן? כי התיקים הכי מגדלים, אז אולי אבסולוטית בכסף אפילו מחזיקים יותר, אבל מבחינת אחוזים מהתיק, אלוקציה, מה שאנחנו קוראים לאלוקציה, זה יורד בצורה משמעותית, ואפשר לראות...
אנחנו רואים גם האג"ח הממשלתי, גם האג"ח החברות בארץ ובחול, יורד בצורה מאוד 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 משמעותית. בעבר האג"ח הממשלתי היה נתח הכי גדול.
70%, אמרתי 70% מהתיק.
ופה רואים כבר ירידה לאזור ה-20%. דרך אגב, כשמסתכלים על הדבר הזה בחול, רואים ירידה הרבה הרבה יותר משמעותית בעולם של האג"ח, בטח האג"ח הממשלתי. האג"ח הממשלתי בהנפקות של המדינות, ההנפקות האחרונות, כבר סבל מחוסר ביקוש, שזה לא היה שנים לצורך העניין. עלייה מאוד משמעותית בחוב, עלייה מאוד משמעותית בהיצע הכסף, וירידה מאוד משמעותית בביקוש בהנפקות לאג"ח ממשלתי, גם בתמורה שלו. כלומר, התרומה של האג"ח בתיקים, אנחנו דרך אגב עשינו לאחרונה, יש את הדוחות החדשים של הגופים המוסדיים בישראל, יש מה שנקרא דוח תמורה. כל אחד מכם הצופים יכול להיכנס ולמצוא בגוף שהוא מנהל את הכספים, דוגמה מיטב דש, אפשר למצוא במיטב, באתר של מיטב דש גמל ופנסיה, דוח תמורה מינואר עד ספטמבר, זה האחרון, זה כל רבעון, ואם נפתח את תוך התמורה הזה, אנחנו גם יכולים לראות את הסיבה להקטנה המשמעותית שאנחנו רואים פה, כי התמורה...
מה תרם בעצם לתשואה של
הכל? מה תרם כל אפיק? אתה מסתכל פה על כל אפיק, ואתה רואה שאם לוקחים ביחד גם את האג"ח הממשלתי, גם באג"ח החברות, בארץ ובחול, מתחילת השנה, בערך בין 0.7 לאחוז. עכשיו, זה מה שנקרא לפני דמי ניהול. זה תרומה של תשואה. תוריד את דמי הניהול, כל אחד בקופה שלו. אז אם זה חברת ביטוח, פוליסה משתתפת ברווחים, זה יכול גם להגיע ל-1.4%. אם זה דמי ניהול ממוצעים בקופות גמל, אז זה באזור 0.6%. קרן פנסיה אפילו פחות.
תרומה כמעט אפסית של האפיק.
אז אנחנו רואים בניקוי דמי ניהול, תרומה או אפסית או שלילית קטנה. נומינלי אפילו. לזה תוסיף את ההשפעה האינפלציונית, כלומר, יש לנו פה אינפלציה של 1.5%, תוריד את האינפלציה, כלומר, ריאלית, יש פה הפסד עמוק, משמעותי, של אותו חלק שפעם היה 70%, וכרגע, הוא עדיין מאוד משמעותי, תוסיף.
הוא לא קטן, כי בסופו של דבר זה עניין של ניהול הסיכונים. הרי ההרכב המנייתי של התיקים של הגופים המוסדיים, הוא ניקח את הקרן השתלמות הכללית, שהיא ספינת הדגל של הגופים, 80% מהכסף מנוהל שם,
כן.
תמיד סטנדרטית היה בסביבות ה-30% מניות, 70% אג"ח, זו הייתה החלוקה הקלאסית. היום אנחנו רואים...
אבל האג"ח פעם תרם משהו.
אבל הפעם...
כשהתרומה שלו לצורה...
אג"ח היה אג"ח. אג"ח היה...
אג"ח, כן.
פיקס אינקום. פיקס אינקום. נכון. אבל פיקס 5, פיקס 6, היום זה פיקס 0 או פיקס 1. זה מאוד 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 נמוך. בשביל זה, כמו שאמרת, לא שווה להחזיק את זה.
מצד שני, התנודתיות כמעט זהה למניות.
כיום הסיכון הוא לא פחות מאשר במניות. בסופו של דבר, ראינו את זה במשבר.
התרומה היא אפסית, והסיכון הוא כמעט כמו של מניות.
ובתקופה האחרונה, כרגע, אגב, התיקים נכון היום, יותר מ-50% מהתיקים, כל 55% אפילו מהתיקים, הם במניות. כי אין תמורה אחרת לכסף. Okay. עכשיו, אם הגופים לא היו, לא רוצה להגיד חוששים, אבל לא היו מנסים איכשהו לאזן את בין האקוטי לבין החוב, באמת היו משקיעים אולי 80-90%, אבל פשוט המסלול לא מתאים לזה. אבל כל ברדת או כל מנהלי השקעות בעצם מבינים שהיום להשקיע באג"חים, אין לזה כמעט תשואה.
כן, אבל כן אפשר...
למעט מהלכים, סליחה שאני אגיד, אבל חלק גדול ממה שהיה כאן, אני יכול לספר על מיטב, אני חושב שרוב הגופים המוסדיים עשו את זה, בתקופת המשבר, שקרנות הנאמנות סבלו מפדיונות מאוד מאוד גבוהים, הקרנות הגחיות פשוט מכרו את מה שיכלו כדי שיהיה להם נסיבות.
בגופים המוסדיים אספו.
בגופים המוסדיים אספו. אז אני יכול להגיד שהיו אגרות חוב,
כן.
בקונצרני זה, כן. בדירוגים טובים, חברות חזקות, שאספנו אגרות חוב, 20, 25, 30 אגורות, אוקיי? כאשר גם כן אם באותו רגע באמת ידענו שיש פגיעה בנכסים, אבל ידענו שזה עניין של זמן, שלא כן. היגיון, התמחור הכלכלי של 30 אגורות לשקל, לא היו הגיונים.
בעצם מה אמרת פה, וזה חשוב לתרגם לצופים שלנו ולמאזינים שלנו, המשמעות של פדיונות מסיביים של עשרות מיליארדים במרץ 2020, בעקבות חוסר הוודאות שהקורונה יצרה וכן הלאה וכן הלאה, המשקיעים הפרטיים הם אלה שמשקיעים בקרנות הנאמנות. המשקיעים הפרטיים ברחו מהשוק, והמשקיעים המוסדיים הם אלה שקנו ממי שברח. כלומר, יש לנו צד אחד שפועל באופן לא רציונלי, אינסטינקטיבי, ובהיקף עצום. עשרות מיליארדים נפדו מקרנות הנאמנות, וכל הסחורה הזו זה שוק, הרי בצד השני צריך להיות מי שיקנה. מי שקנה זה היד החזקה, הגופים המקצועיים, אלה שבאים ואומרים, אוקיי, התמחור שכרגע אני רואה בשוק, של איגרת החוב הקונצרנית, הוא לא ריאלי ביחס ליכולת של החברה להחזיר את הכסף, כי זה מה שמשקיע מקצועי בסופו של דבר מסתכל, לא ריאלי, ולכן אני קונה. ומה אנחנו באמת מנסים, גם בוובינר הזה, לנסות להסביר למשקיעים הפרטיים, בואו תסתכלו איך הגופים המוסדיים, ותעקבו אחריהם ולא הפוך. וזה מה שקורה לנו כל פעם שיש משבר גדול. הלקוחות הפרטיים מאבדים אשתונות, אינסטינקטיבית פשוט מפחד בורחים, והמשקיעים המוסדיים, הידיים החזקות, אוספות את הסחורה הזולה, אחרי הירידות המאוד משמעותיות, והמשקיעים הפרטיים תמיד מפסידים לגופים המוסדיים. ואת זה אנחנו מנסים פה, חברים, למנוע מכם, מאותם מאזינים פה, את זה אנחנו מנסים למנוע בפעם הבאה שזה יקרה, ולנסות להבהיר לכם מהם המגמות שהגופים המוסדיים עושים, כדי שאתם בדיוק תעשו בהתאם. אז איזה מגמות ראינו עד עכשיו? ראינו יציאה לחול, מסיבית ומשמעותית, עם גידור מטבעי, כלומר, גם הגופים המוסדיים לא מאססים לגדר מטבע, אנחנו לא רואים הרבה משקיעים פרטיים, או שהם לא יוצאים מהחשש לתנודתיות המטבעית, או שהם לא מגדרים כי הם לא יודעים איך. אז צריך ללמוד וצריך לעשות את המהלך הזה. בנוסף לזה, אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית בתיק, בהחזקה אגחית, זה עוד מהלך שאנחנו לא רואים את המשקיעים הפרטיים עושים. לא בצורה מסיבית, כמו הגופים המוסדיים שעושים, ואת זה אנחנו מזמינים את אותם משקיעים פרטיים שנמצאים פה ומאזינים לנו, זה מהלך שאתם צריכים לעשות בתיקים, כמו שהגופים המוסדיים עושים, בדיוק באותה צורה, אולי אפילו יש פה גמישות שאפשר לעשות את זה ביתר סט, כי אפשר לומר שאם לא היו מגבלות על הגופים המוסדיים, אולי הם היו עושים את זה בצורה חזקה יותר. אז מה אתה חושב על זה? כמה, אם לא היו לכם מגבלות, ואתם מוגבלים על ידי רשות שוק ההון בהקשר הזה.
תראה, לנו יש בסופו של דבר מסלולים. אז יש את המסלול המנייתי. אז אתה לא יכול לקחת את המסלול הכללי, להביא אותו להיות מסלול מנייתי, ולאחר אתה מוגבל.
אבל מסלול מעל 60.
אבל אני חושב שהיום, תראה, קודם כל זה מאוד תלוי בצרכים של לקוח. אבל אין ספק שבן אדם שהחיסכון שלו הוא ארוך טווח, החשיפה המקסימלית צריכה להיות במניות, זה בסופו של דבר מה שמביא ערך. גם כן אם בדרך יהיה משברים, ויהיו משברים בסופו של דבר, אנחנו חוסכים לטווח ארוך. אז מאוד מאוד שונה, מה לעשות עם הפנסיה, לעומת מה לעשות עם ההשתלמות, אוקיי? במה הצרכים, לאיזה טווח אנחנו נצטרך. אבל אם אנחנו מדברים על חיסכון לטווח ארוך, בחלק גדול מהמשקיעים הפרטיים, גם כן מה שהם לא משקיעים בחיסכון, מה שנקרא פנסיה גמל, גם כן החיסכונות הפרטיים שלהם,
הפרטיים הנזילים, גם הם מיועדים
לטווח ארוך. כן. חייבים לבוא ולהבין שצריך להשקיע במוצרים בעצם מצד אחד שמביאים איזשהו ערך מוסף, אז בשתי שיטות, או מרכיבים של אקוויטי, מה שנקרא מניות, ואם יש מספיק מניות, לחפש מרכיבים של מה שקראתי לו פיקס אינקום כמו אג"ח, או תחליפי אג"ח, אבל שמביאים באמת איזשהו תשואה שעולמת את הטווח.
אז לפני שאנחנו נכנסים לתחליפי האג"ח, כי בסופו של דבר מה אנחנו אומרים, יש פה אפיק לא מתפקד בתיק, את הלב הזה, את האיבר הזה, אני רוצה, אנחנו קוראים לזה כירורגיה פיננסית. אתה נכנס, אתה מוציא את הנכס הלא מתפקד הזה, ואתה מחליף אותו בתחליף האג"ח, משהו שמתפקד ועושה את העבודה שאג"ח אמור היה
אז לעשות. אז אפשר לראות מה מוסדיים עושים למשל.
אבל דקה לפני, הזה. דקה כן. לפני בעניין הזה, כי ראינו את העלייה המאוד משמעותית של החשיפה המנייתית. והמחירים בשוק המניות עלו בצורה מותאמת להגדלה הזו, כי זה שוק, הם דחפו אותו כלפי מעלה, וראינו את זה במחירים בצורה מאוד מאוד חזקה. מכפילי הרווח עלו, היסטורית הם מאוד 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 גבוהים, עד מתי? אולי שאלה קשה.
קשה מדי, אני חושב שכולם חשבו שזה כבר גבוה מדי, וכבר ראינו את התקרות.
אז הגבוה הפך ליותר חושב... גבוה ויותר גבוה ויותר
תראה,
גבוה.
תראה, אנחנו לא רואים, אני מדבר באופן כללי, אני חושב, רואים את זה בהתנהגות של הגופים המוסדיים. לא רואים היום בשוק שיש כל כך הרבה גידול, כל כך הרבה חדשנות וטכנולוגיה, ואושר מאוד מאוד גדול, לא רואים בעצם את המצב הזה שיש איזשהו שינוי משמעותי בכלכלה. יכול להיות, כן, שיהיה אולי יותר מניות, כמו שראינו ב-2020, נתנו תקופה שהיו יותר מניות ערך, לעומת מניות של צמיחה, אז יש שינוי, אבל בסופו של דבר, אין ספק שגם כן אם בבנקים, בבנקים יעלו את הריביות בשנה, שנתיים הקרובות, וכולם יודעים, אולי נחזור למצב רגיל שיש ריבית של 2-3%, לא אמור להפריד אף אחד, ואנחנו חושבים שעדיין האפיק של המניות, הוא עדיין האפיק הנכון להיות בו, ועדיין אני מניח שאנחנו נמשיך לראות, אולי לא איזושהי עלייה חדה כמו שבאינו, אבל כן יש סחילה בסביבות ה-50, בין ה-50 ל-60% מהתיקים.
אבל מה אתה אומר ללקוחות, ובזה נסיים את השאלה ונעבור למה שאמרת, תחליף לנכס שלא מתפקד, מה אתה אומר לאותם אנשים שאומרים, תשמעו, אחרי העלייה הזו, זה הזמן שלי להיכנס ולהגדיל את החשיפה, הגופים המוסדיים עשו את זה, אז עכשיו מה, גם אני צריך ללכת ולהגדיל את החלק הזה?
אנחנו, אתה מייעץ הרבה יותר אנשים פרטיים ממני. כשאנחנו מסתכלים היום על הלקוח הפרטי, קודם כל, נכס נדלן בדרך כלל הוא מאוד משמעותי בתיק, לעומת מה שיש לגופים מוסדיים. ולכן, לצורך העניין, הנכס הנדל"ן, שהוא חלק גדול מהתיק שלו, צריך להיות מאוזן עכשיו עם המוצרים
שהם
האחרים.
שהם לא כל כך מסתכלים על הדירה שבה הם גרים כנכס.
כנכס, נכון, אבל זה חלק מאוד משמעותי.
בוא נבין, הדירה שבה אני גר היא חלק מתיק הנכסים שלו.
בהחלט. בצד, בדרך כלל לרוב האנשים, יש חסכונות פנסיונים משמעותיים. אם זה גמל, אם זה פנסיה, זה משתלמות. אנחנו רואים, ביטוחי מנהלים מן הסתם, אנחנו רואים שהחשיפה בתוך התיקים האלה היא מאוד משמעותית כבר למניות. ולכן אם לוקחים את הנדל"ן, ולוקחים את המניות או את התיק המנייתי המשמעותי שיש בחיסכון הפנסיוני, אז באים להסתכל על המרכיב השלישי, על המרכיב של החיסכונות, בבנק, החיסכונות כן. הפרטיים נקרא לזה ככה, או מעבר לחיסכון הפנסיוני בנדל"ן, חייבים לאזן אותו במשהו שהוא לא נדל"ן והוא לא מניות כל כך. צריך להסן אותו באמת באיזשהו מרכיב יותר קבוע, פחות תנודתי, כי בסופו של דבר החסכונות הפנסיונים הם מאוד תנודתיים, ולכן פה זה המקום לחפש עוד כל מיני מוצרים, והיום מדברים הרבה מאוד על המוצרים האלטרנטיביים, וכמו שדיברנו, זה מה שהמוסדים עושים, ואם נעבור עוד שקף, אני אראה לך משהו שעשינו.
בסוף אני גם אגיד טיפ בהקשר הזה של ההחזקה המנייתית, איך כדאי לעשות אותה, אפרופו מה שאתה אמרת עכשיו, אבל בוא נלך לנכסים אחרים.
לעשות real down לנכסים האחרים, כי הנכסים האחרים בגרף
הקודם... מה זה הגדרה של נכסים אחרים?
בגדול זה כל מה שזה לא, מניות באג"ח.
פה דרך אגב אנחנו רואים הפוך, מקודם זה היה משמאל לימין, אנחנו רואים מימין לשמאל.
הרעיון זה קצת לבלבל.
לבלבל טעוי.
לבדוק את הרעיון. לא, לבדוק אלינו. ואז בעצם אנחנו באים ואומרים, יש לנו בדרך כלל מוצרים אחרים, מה שאנחנו קוראים להם, שזה נכסים אלטרנטיביים, מה שזה לא מניות, מה שזה לא אג"ח.
ומה שזה, זה נכסים מה שאמרת, התחליף לאג"ח.
התחליף לאג"ח. בדרך כלל זה קרנות השקעה, יכול להיות אשראי, ויכול להיות בחלק מהמקומות נדלן, אבל זה לא נדלן החזקה, זה יותר נדלן שמייצר איזשהו ערך. קרנות נדלן, נדלן מניב, אבל גם כן ש... לא, לא, לא בהחזקה לאורך זמן תמיד, הרבה פעמים שמנסים כאן לייצר לייצר גם כן תחלופה, להיכנס לאזורים יותר טובים, ואז כן להחזיק אותם לחמש, שש שנים, אבל לא מניב ל-30 שנה.
זה עדיין לא שנה, שנתיים.
בוודאי שזה לא
בולדיליות. אנחנו כן מדברים לטווח בינוני.
בוודאי, בינוני וארוך. כן. ובעצם זה מה שנקרא קצת הנכסים האחרים, ואז בעצם הגופים המוסדיים מנסים לאזן את הסיכון של ההחזקה במניות, ולפצות על האיצוע שיש באגח.
פעם זה היה אגח, פעם זה היה התפקיד של אגח, וזה בעצם התחליף היום של הגופים המוסדיים.
ובשקף הקודם, בגלל שהתיק בעצם, יש גופים שיותר עשו את ההטייה הזאת, ויש גופים שקצת פחות. ואפשר לראות פה, דווקא שמתי רזולוציה של כמה גופים שכן עשו שינוי משמעותי, ושוב פעם, אפשר לראות מי ימין לזמאל, כמו שראינו, אם אני מתחיל מלמעלה למטה, דווקא מיטב דש, זה גוף שעשה שינוי מאוד משמעותי. זה היה יעד אסטרטגי לעלות ולגדול, בדרך אגב, מיטב דש עם תשואות מאוד מאוד טובות בשנתיים האחרונות,
מקום ראשון.
בעיקר מקום ראשון, שני, שלישי, מוביל.
אי אפשר לנסוע באיילון,
אני לא רוצה
לראות את זה,
מקום ראשון, תקשיב,
אי אפשר.
מיטב דש מעל כולם.
מעל כולם.
כן. אז אני לא רק מקום ראשון, באמת צריכים להיות עוגדים ולהגיד שגם יש גם כן פה שם המקום שני שלישי, אבל באמת,
אנחנו נמצאים בטופ, זה היה חלק מההצלחה?
זה היה מרכיב מאוד משמעותי.
זה היה מרכיב בהצלחה.
נכון, אוקיי. כי התיק הזה נבנה, כמו שרואים אותו, ההחזקה של היום שיש ברבעון 3-2021, הוא לא נבנה ב-2021, הוא נבנה לאורך זמן, 2017-2018-2019.
בהחזקה מנייתית שלכם אתם לא העליתם מעל כולם.
נכון,
אנחנו... בזה כן העליתם מעל כולם.
כאן העלינו, שוב פעם, פה זה גידול, יש פה, לא כל הגופים נמצאים פה, אבל כן אנחנו אחד מהגופים עם החשיפה הכי גבוהה לנכסים אלטרנטיביים.
עדיין לא כמו חברות הביטוח.
לא כמו חברות הביטוח.
קופות הגמל אתם מובילים.
אבל גם חלק מהחברות הביטוח שנמצאות כאן, פה למשל, כלל למשל, היא כן נמצאת, או מיגדל נמצאות כן תחתנו בגמל ובהשתלמות או בפנסיה. בביטוח המנהלים, הם יש להם חשיפה יותר גבוהה, ובוודאי בנוסטרוי שלהם, אבל אנחנו לא...
הם כבר הגיעו כמעט ל-40%.
אני לא יודע מספיק עם הנוסטרוי,
במיגדל ובהראל כבר הגיעו לא בנוסטרוי, אלא
בפוליסות ביטוח.
משתתפות ברווחים, בפוליסות ביטוח יש לנו כמעט 40%. כמעט 40% אלטרנטיב.
אז זה מה שאני אומר, לא רואים את זה כרגע בפנסיה ובגמל.
השאלה היא אם כך יכול גם לנהוג לקוח פרטי. האם הוא באמת יכול להגיע ל-40% חשיפה אלטרנטיבית?
תראה, אנחנו פה, אנחנו מדברים על בערך 20%, בין 10-15%, כן? אנחנו חושבים, שוב פעם, תלוי מאוד בתיק שיש ללקוח, אבל מתוך הנחה שבערך... סביר להניח שהנדלן שלו הוא 20-30%, החיסכון הפנסיוני הוא בערך 20-30%, אז יש עוד 30-40% שאפשר להשקיע
בנכסים
האלה. מכלל התיק, בשום פעם צריך רק, הדבר החיסרון היחידי שצריך פה לנהל, זה עניין של הנזילות. אם יש איזשהו צורך, צריך לדעת לבנות את התיק הזה בצורה נכונה, כשכן יהיו כספים נזילים לאורך זמן.
אתה מנהל את הנזילות, ומכאן אתה משליך על איך לנהל את התיק הנזילות, תיק הנכסים שלוקח...
אחר, אלטרנטיבי.
אבל שלוקח בחשבון את הכל. לא להסתכל על התיק בבנק לחוד, ועל התיק הפנסיוני לחוד.
כל הנכסים הם תיק אחד גדול של הלקוח, בסופו של
דבר. ובראייה הזו, 20% אלטרנטיבי, זה פחות או יותר מה שהגופים המוסדיים עשו לצורך.
סביר להניח. כן, אוקיי. בהחלט.
יפה. אז תשמע, גילינו את הסוד של מיטב. פה אתה, זה סוד מדינה.
גם כן, האמת שגם כן המרכיב מניות היה מאוד משמעותי, וגם כן עשה תשואות טובות. לא היינו עם החשיפה הכי גבוהה, אבל כן עם החשיפה אולי הלוקציה הנכונה. ואפשר להסתכל כאן גם כן ברמת הסך הכל. אוקיי? זה סוג של, זה בממוצע. אז ראינו כל אחד מהגופים, וכאן רואים את הממוצע גם כן מימין לשמאל. ורואים דווקא באיזשהו פרק זמן טיפה יותר קצר ממה שראינו בגרף הארוך, את העלייה כן שהיה בעצם בשלוש שנים.
אתה אומר, יש פה קו מגמה שהולך ועולה בצורה מאוד משמעותית, ואנחנו לא נעצרים פה.
ועוד יותר משמעותי, שנראה את הגרף הבא, אתה תראה מה זה קרה בכסף.
אז רגע, תקרא לנו קצת קדימה, עזוב, אנחנו כל מה מדברים אחורה.
עוד רגע, אבל תסתכל את הגרף הבא, כי הוא מאוד מאוד חשוב. תראה, בעצם, כי עד עכשיו דיברנו על אחוזים. אבל מה זה אומר בכסף? כי אמרתי, הגופים המוסדיים באמת מנהלים הרבה יותר כסף. אז עשיתי פה איזושהי השוואה, בערך 9 שנים, בין 2012-2021, תראה איזו קפיצה מטורפת באותן השקעות אלטרנטיביות, אוקיי? ועכשיו עושים קצת באמת איזושהי פילוח לנכסים השונים. אז גם כן, אם אנחנו הולכים מימין לשמאל, גם כן ההלוואות, העולם של האשראי התפתח מאוד, ואפשר לראות קפיצה משמעותית מבערך 6 מיליארד לכמעט 20 מיליארד.
אבל כמעט הכל מתבצע בקרנות השקעה.
אבל הפער הבולט פה זה בצד שמאל. קרנות השקעה בעצם אותה מומחיות, אותם מנהלי קרנות מומחים, אם זה על אשראי, אם זה במניות אפילו, אם זה בנדלן, שיודעים הרבה יותר טוב גם מהגופים המוסדיים לנהל את השקעות, וזה לא אומר שהגופים המוסדיים לא עשו את השקעה, אבל הם גם כן השקיעו יחד איתם. זה אומר השקיעו באנגליה, והשקיעו בגרמניה, כן. והשקיעו בספרד, כן. והשקיעו בארצות הברית, יחד עם המנהלי קרנות.
נתונים מדהימים.
והנתון הוא פשוט פסיכי. כן.
זה רק אומר שהם יכולים לבוא ולהגיד, מה אני לא יודע. וזה לזכותם, בהחלט. הגופים המוסדיים, אתם עשיתם עבודה.
ומתחווה לשאלה האחרונה שלך, מה המגמה, ואנחנו רואים שהמגמה נמצאת בדיוק פה, אוקיי?
איפה לדעתך הגופים המוסדיים עוד 5 שנים בחשיפה הזו של הנכסים האחרים, של ההשקעות האלטרנטיביות?
אני חושב שהמרכיב האג"חי צריך מה שנקרא להתמודד עם ה-state of mind שהולכים לבטל אותו כמעט לגמרי, אבל המרכיב האג"חי לעתיד ירד בצורה משמעותית, אולי 10%, 20%.
אנחנו מדברים על מרכיב שהיה 50, 60 ו-70% מתיקים. אתה רואה אותו יורד ל-10% מהתיק?
בין 10% ל-20%, ואני חושב שהמוצרים התחליפיים...
את הכל, גם קונצרני, גם ממשלתי, הכל
כן,
ביחד?
כן, בין 10% ל-20%.
וואו, זה מאוד משמעותי.
ואת הפער עד ה-40%, אוקיי? עוד 20%, בין 20% ל-30%, יהיה נכסים אלטרנטיביים, והמניות יהיו באמת 60% מהתיק.
עכשיו, לקוח שרוצה לעשות את זה כבר היום, איך הוא יכול היום כבר להשפיע על צורת ניהול התיק שלו? כי מסלולים כלליים זה ייקח את הזמן שלו.
אז נכון היום יש הרבה מאוד גופים שמתחילים להציע מוצרים כאלה, מיטב דש בעצם התחילה גם כן בעצמה, להקים ממש מוצרים בקרנות השקעה, בעצם שהם נמצאים קרנות אלטרנטיביות, בעצם קרנות שבעצם מנסים להביא משהו אחר.
אבל הכסף שלי בגמל, בפנסיה.
עכשיו, היופי זה שגם כן היום דרך הקופות גמל וניהול אישי, הקופות גמל IRA, אפשר לעשות שילוב של השתיים. לקחת חלק מהחיסכון, אם יכול להיות קרן השתלמות או קופת גמל, לשים אותו בקופת גמל וניהול אישי, קופת גמל שאתה קובע בסופו של דבר במה אתה משקיע, ולשלב אותו עם אותם מוצרים אלטרנטיביים. חלק גדול מהבתי השקעות עושים את זה, מיטב דשי, אחד מאלה שמנהלת באמת קופות גמל וניהול אישי.
אתם מובילים את התחום הזה.
היום בערך 6 מיליארד שקל, מתוך איזשהו שוק של כ-20 מיליארד, בעצם מנוהלים בקופות גמל IRA. הגידול הכי משמעותי, בערך 100-150 מיליון שקל לחודש, מיטב דש גדלה כל חודש בחודשו בניהול כסף, אותם קופות גמל בניהול אישי,
ברור.
כי זה מוצר שהוא עדיין, עדיין מגלים אותו. יותר ויותר אנשים מבינים את הפוטנציאל שלו, וחלק גדול מאותם פתרונות...
חשבו, אתה אומר פה משהו אחר, בהתחלה אנשים כשהתחיל העולם הזה של IRA, של השקעה מותאמת אישית, שאני מחליט מה אני עושה, אז כולם הלכו למניות. אז אני אחליט, אני הולך לרמות סיכון,
אני אספר לך ממש בהתחלה...
אף אחד לא חשב על הפן הסולידי בכלל.
אני זוכר ממש בהתחלה, אנשים ממש חיפשו את איזה מניה תעשה את זה, הייתה מניות הגז או מניות הנדלן, מניות...
וזה מה שראינו קורה ב-IRA.
וזה מה שהתחילה, זה הייתה המגמה הראשונית.
אז מה קורה היום?
היום הרבה מאוד בעצם, גם כן יועצים פנסיונים ופיננסיים, הרבה מאוד בעצם משווקים התחילו להבין שיש פוטנציאל מאוד גדול לגוון את התיק של הלקוח.
דווקא להקטין סיכון.
גם לגוון אותו בזה שמודדים בולטיליות בסופו של דבר, ולקחת חלק מאותם השקעות, בטח שהיו בקרנות נאמנות, שראינו בכל משבר שהוא, שלקוחות בסופו של דבר יוצאים משם מאוד כאובים, ועם הפסדים מאוד מאוד גדולים, וחלק מאותם השקעות שבסופו של דבר רוב האנשים גם כן מחזיקים כסף נזיל, הרבה פעמים ה-state of mind שלהם זה להחזיק אותו לטווח ארוך. עכשיו, טווח ארוך יכול להיות 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, זה לא 20 שנה, ובעצם הם מקריבים חלק גדול מהתשואה שלהם בגלל שמחזיקים אותו בבנק. היום יש יותר מטריליון שקל בעצם מופקדים בפקדונות בבנק. לא יודע מה בכלל עושים את זה בבנק.
כך יחד עם מזומן זה 1.4 טריליון.
1.4 טריליון. ועוד הקרנות נאמנות, שבעצם הן מאוד מאוד בולטיליות, גם כן הקרנות האג"חיות, שלא נותנות בכלל תשואה. אפשר לקחת שוב פעם, צריכים לנהל את הנזילות, אם מישהו רוצה מחר חודש עבר לקנות דירה, הוא לא צריך לעשות את זה, אבל באנשים שיש לה, אין להם צערכי נזילות כל כך גדולים, ויודעים שחלק מהכסף יכולים להשקיע אותו, ומה שיפה זה שלא צריכים להשקיע כאן סכומים מאוד מאוד גבוהים. אפשר להיכנס לחלק גדול מהמוצרים האלה, בסכומי השקעה נמוכים יחסית, לא צריך מיליונים כדי להיכנס לשם, ובעצם מצליחים להוריד בולטיליות ולהיחשף לסוג נכסים, באפיק נכסים, על ידי משקיעים מומחים, מנהלי השקעות מומחים, ובסיכון יותר נמוך ובצורה יותר גבוהה.
אוקיי, אז אנחנו דרך אגב מערכים כל שבוע מומחים בעולם ההשקעות, גם מגופים מוסדיים בישראל, גם מגופים מוסדיים בעולם, בהקשר הזה יש תמימות דעים אצל כולם, שקו המגמה פה הוא מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מאוד חד, לוותר על נזילות מסוימת כדי לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן, ואת זה אנחנו מדברים ורואים, גם ההקשר הזה שאמרת של הירידה של האג"ח כמעט לשיעורים שהיו דמיוניים 5 שנים אחורה, פשוט דמיוני, אז גם זה קו מגמה שאנחנו רואים אצל כל מנהלי הכספים הגדולים, שאנחנו מדברים איתם באופן תדיר, וגם מערכים אותם פה בפלטפורמה הזאת, בוובינר שלנו, השורה התחתונה, אז בהחלט זה קו מגמה. אתכם בהחלט מאוד מעניין להריח היום, כי מה לעשות, אתם בכותרות, אתם
בשלטי חוצות.
בשלטי חוצות, אתם, אז מאוד היה מעניין לבוא ובאמת לראות מה, איפה אתם רואים את הערך המוסף שלכם, וזה די ברור שזה המקום שבו אתם רואים את הערך המוסף.
לא יודע אם שמת לב שלשטר של השלטי חוצות יש לו תספורת כמו שלי.
אה, יפה. מי התאים למי?
אני הייתי המקור, אני הייתי המקור.
אתה היית המקור, זה יפה. אז זה חברים, זמננו באמת תם. יש לנו 3 דקות לענות על שאלות, אז בואו נראה, אורן, אם יש שאלות, אם יש 3 דקות האלה, משהו שאנחנו יכולים
לראות. יש לא מעט שאלות, וככה עניתם עליהן תוך כדי, והאמת שככה התפתח שיח בין החברים לבין עצמם, שזה מעולה. אז שואלים כאן, איך מצטרפים לעולם הזה? אני רואה פה שאלה אחת. אני כבר יענה, אנשים שואלים פה על תשואות, אז כמובן שבוובינרים אסור לנו לדבר על תשואות. זה אפשר בפגישת שיווק השקעות.
אבל כן אבל... אפשר להגיד, אתה יודע, באופן כללי על עולם ההשקעות האלטרנטיביות, כמובן מבלי להתייחס לקרן ספציפית או להשקעה ספציפית או לעולם ספציפי, שהעולם הזה בממוצע, כפי שגם רואים בתיקים של הגופים המוסדיים, נותן תמורות של בין 5% ל-8%, אנחנו מדברים ככה על עיקר ההשקעה של הגופים המוסדיים, וכמובן שיש בשוליים גם כאלה שנותנים קצת יותר וכאלה שנותנים קצת פחות, אבל זה פחות או יותר מרכז ההשקעה האלטרנטיבית. בין 5% ל-8% זה העולם שלנו. עולם שהוא מאוד מאוד משמעותי ביחס למה שהאג"ח נותן היום, שזה תשואה שלילית, בטח שמסתכלים על העניין נומינלית. אז זה בהקשר לשאלות הכלליות שאפשר להגיד על השקעות אלטרנטיביות, וזה אפשר להגיד.
אז הנה, אז לא מעט התעניינו, אני כבר אומר, אני כותב עכשיו מספר טלפון ואימייל, ואתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק למי שיש שאלות נוספות או רוצה להתייעץ על התיק של עצמו, אבל ככה שאלות כן מעניינות, טדי ששאלו כאן, זה האם יש מגבלות על מוסדיים בעניין הנכסים הלא סחירים, והאם יש מגבלות על מוסדיים בעניין אגרות החוב?
שאלה מאוד מעניינת.
כן. בגדול יש מעט מאוד מגבלות. שוב פעם, יש מגבלות ספציפיות ברמה שאיגרת חוב ספציפית, לא תהיה חלק גדול מהתיק, או שגוף מוסדי לא יחזיק יותר מ-25% מסדרה ספציפית, אבל זה כדי... סוג של ניהול סיכונים, ברור שאף גוף לא, לא משקיע סכומים כאלה בדרך כלל. כן. ברמת נכס הבסיס, אין מגבלות של איזה אפיק, אפשר להשקיע בכל אפיק. מה שיש מגבלה למשל, זה באיזה מדינות אפשר להשקיע. חייבים להשקיע במדינות שמדורגות דירוג השקעה, שזה בעצם טריפל בי במעלה. כן. ולכן, למשל באורוגוואי, שיש לה רק דירוג דאבל בי, יהיה אפשר להשקיע לא באגרות חוב או במניות, בעיקר כי הרגולטור מנסה בצורה פטרנליסטית שלו, להגביל את ההשקעות למדינות שהן, הוראות החוק בפיקוח הן פחות מתקדמות. למרות זאת,
שאתה לא מבין משהו,
למרות,
זה בעצם משהו
למרות אומר. זאת, שיש מן הסתם כל מיני נכסים, למשל ברזיל, שגם כמינה לא מדורגת, חלק מהמניות שלה, חברה כמו פטרוברס, חברת הנפט של ברזיל, היא נסחרת בלונדון. אז כן אפשר להשקיע בפטרוברס בלונדון, או אפשר להשקיע בארצות הברית.
מוצאים את הדרך להשקיע במה ש...
קודם כל, כי, לא, כי אגב כן, הבורסה והמסגרת המפוקחת, המסגרת, המסחר היא מסגרת מתקדמת.
זו לא הייתה הצעה לרכוש את המניה.
לא, בוודאי לא, זו רק דוגמאות.
רק כדוגמה.
אז שאלה נוספת, אולי זה מתאים לאוהד, האם יש לכם, אני מניח שמתכוונים לגלובלנט, מתכננים פיננסים שאפשר לשבת איתם ולהתייעץ על התיק, על אפשרויות?
התשובה היא כמובן כן, זו העבודה שלנו, זה השירות שאנחנו מספקים לציבור, מעבר למידע שאנחנו נותנים פה, והחשיפה למידע ברמה הפרטנית, אנחנו פה בשביל לעזור לציבור לקבל החלטות מושכלות, כל אחד בפינה שלו, בדרך שלו, בעולם שלו, ברמות הסיכון שהוא יכול כמובן לשאת, צרכים, מטרות, זה מה שאנחנו עושים.
אז חברים, נגמר זמננו, אז קודם כל אוהד וטדי, תודה רבה, אני כן יאמר, אתם יכולים עכשיו ב-Q&A לכתוב לנו מספר טלפון או כתובת אימייל שנחזור אליכם, או לעקוב אחרינו בפייסבוק, או לשלוח לנו הודעה באימייל, במספרי טלפון, שלא רק אני שלחתי פה, אני רואה גם כן שלקוחות שלנו שפה, רן ולינור, מפרסמים את הפרטים שלנו ומזמינים אנשים ליצור איתנו קשר. אבל קודם כל, אוהד וטדי, תודה רבה על הרצאה מרתקת.
טדי, תודה רבה, באמת היה מרתק ותודה שהגעת.
תענו כרגיל.
שבוע הבא אנחנו כאן בשידור ישיר מאוקספורד, מלונדון. טדי לא יהיה איתנו, אבל אוהד יהיה איתנו ועוד חברים רבים.
זה יהיה באמת משמעותי, נדבר על הסודות מאוקספורד. מה אנחנו עושים שם, סמינר לאנשי מקצוע שמכירים את העולמות שאנחנו מתעסקים בהם, עולמות ההשקעות האלטרנטיביות בעיקר, ואנחנו לוקחים קבוצה גדולה מאוד של אנשים כדי ללמד אנשי מקצוע, ומשם אנחנו נעשה וובינר שקצת נותן, או לא קצת, הרבה מאוד טיפים.
בניחוח אנגלי.
כן, איך להשקיע בעולם של אינפלציה, ומה באמת בעולם עושים, לא רק הגופים המוסדיים בישראל, אלא מה בעולם עושים. אז נחשוף את המשקיעים שלנו למה עושים בעולם.
ועוד שבועיים אנחנו נהיה כאן עם דוקטור בועז ברק, ואנחנו נדבר על נס פח השמן, מה קורה עם שוק האנרגיה, גם נושא מעניין.
אבל בשבע, בשעה שבע, שימו לב.
רק בשבע, שבע בלייב. אז אוהד, טדי, תודה רבה, אני אשחרר אתכם.
תודה לכם, תודה רבה.
וחברים יקרים, מי שפה איתנו עדיין, אז למטה אתם יכולים לרשום לנו בצ'אט, ב-Q&A, מספר טלפון, או כתובת אימייל, או לפנות אלינו, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו בלייב, בכל יום שני, בשעה שבע, בזום או בפייסבוק שלנו, וכל ההקלטות והסרטונים עולים ליוטיוב, לפייסבוק ולכל אפליקציות העסקתים, וכל מה שנשאר זה לאחל שנתראה בשבוע הבא בשורה התחתונה. אני כבר רואה כאן מישהו ביקש אם אפשר לקבל הקלטה, אז כבר עכשיו אפשר להיכנס לפייסבוק ולראות את ההקלטות. הם כבר עולים בלייב, כי ככה זה בלייב בפייסבוק, אז ההקלטה מיד עולה ללייב, ואפשר לצפות בזה גם דרך היוטיוב של גלובלנט, וגם כן בכל אפליקציות העסקתיים, אפשר לשמוע את ההקלטות. מי שפספס את ההתחלה, אז יכול לצפות בהקלטה. תודה רבה לכל מי שנכח, שיהיה ערב מצוין. ונתראה בשבוע הבא מאוקספורד. אז תודה רבה לכם. ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.
כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה, מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.